לפני זמן היה בן אדם שהלך למלא לוטו, עשה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ולא הלך. אז הוא בא לבית כנסת, פותח את הארון קודש, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני זוכה 10% בשבילך לצדקה, לבית כנסת, לעניים, אני אעשה את זה. מכניס את המספר, לא זוכה. בשבוע הבא פותח את הארון קודש, אומר לקדוש ברוך הוא, הבנתי את הרמז, זה לא מספיק, אוקיי, שליש בשבילך ושתי שליש בשבילי. שם את המספר, לא זוכר. בשבוע אחרי זה אומר לקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני מבין, זה לא פשוט, אוקיי, הפוך נעשה, שליש בשבילי, שתי שליש בשבילך. שוב פעם שם את המספר, לא זוכר. בא עוד פעם לבית כנסת, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מאמין בחצה האחרונה, ריבונו של עולם, 10% בשבילי ו-90% בשבילך, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אני ממלא, אני קונה, אני שולח, אני עושה את הכל, אתה רק תעשה שאותו מספר יצא. מילה, שום דבר לא יצא. היה מוחזב, בא השבוע אחרי זה, הולך ברחוב, מה הוא יעשה? עובר על יד להבדיל כנסייה, חושב, אולי זה יעזור. נכנס לכנסייה, אמר לעצמה, אני לא אתחיל איתו מיד בהצעה הגבוהה, אני אתחיל בהצעה הנמוכה, אומר לו, 10% בשבילך, והשאר בשבילי. ממלא את הלוטו, זכה, מיד אחרי הזכייה התפרסם בכל העיר, זכה, שמח, בא לבית כנסת, עשה קידוש, חזר בתשובה, הניח תפילין, שמר שבת, עשה שיעורי תורה, שיעורי רמב״ם, בהתלהבות עצומה, חזר בתשובה ממש עד הסוף. שואלים אותו, מה, איך, מה, אז הוא מספר את הסיפור? אומרים, ריבונו של עולם, זה עשה שתחזור בתשובה? אומר, אני אגיד לך למה. זה התברר לי בחוש שרק האלוקים שלנו הוא האלוקים האמיתיים, למה? רק הקדוש ברוך הוא שלנו ידע שאני לא אתן לו גרוש. הוא לא ידע את זה, הוא עשה שאני אזכה. בדיחה בדיחה, אבל זה האמונה הפנימית שיש לכל יהודי ויהודי. גם שלכאורה דברים נראים היפך, הוא נשאר מאמין. אז בואו נראה שיעור על עניין של אמונה, על עניין של קשר לקדוש ברוך הוא, איך שזה קשור בדיוק לזמן הזה שלנו. אנחנו היום בחודש אלול, וכל אחד בעצמות שלו בוער לו איך אני אשתנה, איך אני אגדל, איך אני אצמח. כל אחד במחשבות שלו איך אני עושה כלי לזכות לשנה טובה ומתוקה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו כתיבה וחתימה טובה, ברכות עד בלי די. איך עושים את זה? מה הכלי לזכות בדין? אנחנו מכירים את השפת אמת, שהשפת אמת אומר למה כל שנה בסמיכות לראש השנה ויום כיפור קוראים פרשת כי תבוא, שזה הפרשה שלנו, שהתורה מספרת בהתחלה על פרשת ביקורים. ההכנה לראש השנה, הכלי לזכות בכתיבה וחתימה טובה, הכלי להתקשר לקדוש ברוך הוא, זה ביקורים. ופה כל אחד שקורא את זה או שומע את זה פעם ראשונה, מה קשור ביקורים לעניין הזה לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה, ובפרט שהיום אין לנו את מצוות ביקורים, בזמן שבית המקדש נחרב, אין את העניין של ביקורים. ובכלל אנחנו מכירים את אבות של הבעל שם הקדוש, כבר דיברנו עליו, שכל המצוות, גם אם לא מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, מה העניין של הביקורים מבחינה רוחנית, ומה זה קשור דווקא לאלול ובסמיכות לראש השנה מכיפור. מעניין, המשך חוכמה אומר שבפרשת ביקורים כתוב 13 פעמים יוד קי וו קי, שם השם מידת הרחמים. הוא אומר למה זה? זה כנגד 13 מידות הרחמים שכתוב בפרשה, ויעבור השם על פניו, שהשם אמר לו, גילה לו את הסוד של 13 מידות הרחמים. וזה מה שאומר אדמו"ר הזקן, ש13 מידות הרחמים מאירות בחודש אלול, מאירות בראש השנה ובכיפור, וזה מתקן את כל הפגמים שעשינו. אבל בוא נבין מה באמת, למה זה קשור לביקורים. אז בואו דבר ראשון, קצת נראה מה היה בביקורים. שמתחילים לקרוא במדרשים, ברמב״ם, מצווה שאין כדוגמתה. אומר הרמב״ם, ביקורים איך זה? על פי הלכה לבן אדם שיש כמה עצים, אז מכל עץ, מכל נגיד מהתאנה הראשונה שצומחת, הוא שם גומי ואומר זה לקדוש ברוך הוא, צריך להביא את זה לירושלים. גם אם הוא היה חי באשקלון, בבאר שבע, בקצה ארץ ישראל, היה צריך להביא את זה לירושלים. וכשהוא בא לשם, הוא יקריא קריאה שלמה על כל החסד שהשם עשה לנו. שהשם הוציא אותנו ממצרים, ארמי עובד אבי, ויגר שמתוי מעט, ויגלגוי גדול הצוברם, ויראו אותנו המצרים, והשם הוציא אותנו ממצרים. את כל החסדים שהשם עשה איתנו עד היום. ומה הרמב״ם, איך זה היה? לא סתם בן אדם הביא. באותו בן אדם שהלך צריך להביא את הביקורים, שהיה צריך להיות לו עץ אחד, לא צריך להביא ביקורים, בשני עצים מחלוקת, אז הוא מביא אבל הוא לא אומר את כל התפילה. בשלושה עצים הוא מביא ואומר. אז בוא נגיד בן אדם היה לו שלושה עצי תאנים, ויודעים כולם שהוא עולה לעלות לירושלים, כל העיירות שמסביב לעיר שלו מתכנסות יום לפני העלייה, יושנים ברחוב, לא הולכים הביתה, יושנים ברחוב, ובבוקר הממונה קם ואומר, אומר הרמב״ם, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו, נעלה לקדוש ברוך. השור הולך לפניהם, תתאו לכם איזה גדודים היו שם, המון יהודים הלכו, הולך לפניהם, הקרניים של השור מצופות זהב, עטרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם, החליל מחלה לפניהם. כשמגיעים קרוב לירושלים, שולחים שליחים לירושלים, ובאים לקבל את פניהם, תראו לכם מה זה, אנשים עזבו את העסק שלהם, לפעמים הלכו שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, מקצה ארץ ישראל, או מי הדרום או מי הצפון לירושלים, סגרו את העסקים והצטרפו לאלה, לאותו בן אדם שהולך להביא את הביקורים. אנשי ירושלים גם סגרו את העסקים שלהם, באו לקראתם ויתרו את הביקורים, ובאו לקראתם אנשים הכי חשובים, ושנכנסו לשערי ירושלים היו אומרים, עומדות היו רגלינו בשערך ירושלים. וכל הבעלי חנויות שואלים בשלומה, מה שלומכם, ושמחים איתם. וכשבאו להר הבית, הבן אדם לקח את הסל של הביקורים על הכתף שלו ונכנס, ואמרו את הפסוקים ללוקל בקודשו עד כל הנשמה, ואז הוא אמר את כל התפילה וכו' וכו'. שאלה על שרק הקדוש, מה הרעש הזה? הוא הביא איזה שלושה תאנים, שלושה ענבים, הרי המצווה היא רק משבעת המינים, ואסור היה להביא תאנים אחרים, אותם ענבים, שזה כבר התרכב לגמרי. מה הרעש מזה? יש עוד כמה וכמה שאלות, נראה כמה שאלות בקיצור. הספרי אומר, עשה מצווה אמורה, תעשה את ביקורים, שבסחרת תיכנס לארץ. מה גורם לך להיכנס לארץ? ביקורים, מה הקשר? בביקורים היה בית המקדש, היה את הקורבנות, היה מצוות המעשר, תרומות. עוד אומר התנחומא בפרשה שלנו, צפה משה רבנו עליו השלום ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום. דבר ראשון, אנחנו לא מבינים מה זאת אומרת, מה יש בביקורים שמשה רבנו ראה שזה הלוך להיפסק, זה היה אצלו טרגדיה, שהקורבנות מפסיקים, שתרומות ומעשרות הפסיקו, ששמיטה מפסיקה, שבית המקדש נחרב, לא, הביקורים, מה יש בביקורים האלה שזה יותר טרגדיה מכל המצוות האחרות שמתבטלות בזמן שבית המקדש נחרב? ומה זה קשור לתפילה? תפילה זה כל יום 365 אז איך שלא יהיה ימים, להכפיל בשלוש. ביקורים זה פעם אחת בשנה, איך ביקורים מחליף את זה? עוד יותר, אנחנו מכירים, כל אחד מכיר שכתוב במדרש, תפילה במקום קורבנות, כמו שכתוב, ונשלמה פרים שפתנו. פה אתה אומר שזה בשביל ביקורים, איך זה מתאים אחד לשם. עוד דבר מעניין, רב הונה אמר במדרש בראשית רבה בהתחלה, בפרשה א', בזכות שלושה דברים נברא העולם, ואחד מהם ביקורים. זאת אומרת, אם לא היה מצוות ביקורים, כביכול לא היה נברא העולם. מה יש בביקורים הזה? אז בכדי להבין את זה, נביא כמרה שפעם הבאנו את הפרשת נשוא, שדיברנו על ברכת הכהנים, והיום נראה את אותו גמרה קצת בעומק יותר. יש כמרה שאומר את הגמרה ככה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה שלך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מה זאת אומרת יישא פנים? שיש בדין אסור לשופט לעשות פרוטקציה, אסור לשופט לישא פנים, להתנהג עם השני במסע פנים יותר מהשני. הקדוש ברוך הוא אמת, החותמת שלו אמת, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ובאו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, אתה לבד אומר, בברכת כהנים אנחנו אומרים, יישא השם פניו אליך. השם כלפי עם ישראל הוא כן עושה פרוטקציה, הוא כן עושה פנים. זה היפר עם מה שאתה עצמך אמרת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך לא יישא פנים לעם ישראל? איך אני מסוגל לא לעשות להם פרוטקציה? למה? אני אמרתי ואכלת ושבעת וברכת. הם מדקדקים על עצמם עד כזית וכביצה. יש הרי מחלוקת אם עושים ברכה אחרי כזית או אחרי כביצה. אז אני אמרתי, מתי צריכים לעשות ברכה אחרונה ברכת המזון? אכלת ושבעת. והם או בכזית או בכביצה כבר מברכים ברכת המזון. אני מוכרח לעשות להם פרוטקציה. כאן בא כל אחד שלומד את הגמרא הזאת, כל אחד פלא. דבר ראשון, יש המון מצוות דרבנן. הרי זה שהולכים לברך עד כזית וכביצה, זה מדרבנן, שהם מדקדקים על עצם, עושים יותר. כל העניין של מוקצה, נטילת ידיים, ברכו, המון דברים יש דרבנן, פורים, חנוכה. למה דווקא העניין הזה של ברכת המזון, למה זה עשה פתח לעם ישראל את העניין הזה שהשם עושה להם יישא פנים? נכון שזה דבר נפלא להודות אל הקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. יש כזה סיפור שאישה אחת הלכה לשפת הים עם הבת שלה, ובא גל וסחף את הבת הזה למים, והאישה צועקת, ריבונו שלם תעזור לי, רק אתה תעזור, אם תעזור אני אעזור בתשובה. ופתאום בא עוד גל ומחזיר את הילדה, לוקחת את הילדה, מחבקת אותה בשתי ידיים, אוי ריבונו שלם, ריבונו שלם. פתאום מסתכלת, רגע ריבונו שלם, איפה הכובע? לא החזרת לי את הכובע. אדם כפוי טובה, עם ישראל, אפילו בכזית, אפילו כביצה, כבר מודה לקדוש ברוך הוא, לא מסתכל על מה שחסר. יפה. אבל השאלה היא למה דווקא פה שאלנו, ועוד שאלה יש. יש איסור חמור שאסור לומר את שם השם לבטלה, ברכה לבטלה. והרמב"ם אומר שזה עניין של מהתורה, התוספות ועוד אחרים אומרים שזה רק דה רבנן. אבל איך שלא יהיה, זה עבירה מאוד חמורה. לכן יש לנו את הכלל ספק ברכות להקל. יש לי שאלה, כן וירחתי או לא וירחתי, אז בהרבה מקרים, לא בכל, צריכים אותה לחות. הרבה מקרים אני לא עושה ברכה, למה ספק ברכות להקל? למה אם אני אחמיר ואני אברך, יכול להיות שאני אגיד ברכה לבטלה. לכן אם מישהו אכל בשר, וצריך לחכות שש שעות, נגיד אלה שעושים שש שעות, ואחרי ארבע שעות או שעתיים פתאום, ראה עוגה גבינה ולוקח ועושה ברכה, ברור, בורא מיני מזונות, הוא נזכר שעוד דבר ששעות. יש שאלה גדולה בפוסקים, מה הדין? יאכל או לא יאכל? אם יש עוגה אחרת בסדר, אבל אם אין עוגה אחרת. אז מה זאת אומרת? ועוד יותר קשה. בוא נגיד שבני ישראל יש משהו במצווה הזאת של ברכה האחרונה, אבל אתה אומר כי לא יישא פנים, כן אתה כן עושה פנים. אומר רב שמחי בן נעמי פשיסחה, ועוד כתוב את זה בעוד ספרי חסידות, דבר מאוד מעניין. יש מתנות שאני מקבל, אני עולה, החשיבות זה לפי הערך שלהם, שווה יותר, שווה פחות. לפעמים אנחנו, אתם יודעים, שמישהו הביא לנו מתנה, מעניין אותנו כמה זה עלה לו, כמה זה עלה לו. מעניין, האישה שמקבלת פרחים אומרת לבעל, כמה זה עלה לך. למה? הערך, השווי, זה מראה כמה המתנה אצלך הייתה חשובה לתת לי. אבל יש דברים אצלנו שמקבלים, שלא מסתכלים על הערך שלהם. דולר של הרבי, שבן אדם מקבל, הוא שומר את זה. למה הוא שומר את זה? זה דולר מהרבי, זה לא הדולר. הטבעת נישואים של האישה שהיא מקבלת, זה חשוב לה, גם שאין לה זה הרבה ערך, זה הטבעת נישואים. אומרת, שכתוב בנביא, ששמואל קיבל מאימו מעיל, שהוא היה קטן קטן, שהביאה אותו לבית המקדש, שהיא עשתה לו מעיל. וכתוב שהוא לבש את המעיל הזה כל ימי חייו. אז יש מפרשים שכל שנה היא עשתה לו מעיל אחר, הרי הוא צמח. יש אומרים, לא, שהוא המעיל נהיה נס והוא צמח איתו. אבל יש הרבה מפרשים שאומרים, הוא הלך את זה כל החיים. הוא עשה מזה סינור, הוא לבש את זה. עד כדי כך שכתוב שהוא נקבר במעיל שלו. אפילו שאנחנו בדרך כלל לא, הוא נקבר במעיל שלו. למה? מה לשמואל, לנביא השם, שהוא היה מבוגר כבר, מה היה המעיל הזה שאמא עשתה שהוא היה ילד קטן? זה לא הערך, זה ממי. המעיל הזה, הוא הרגיש את החום של האמא, את האהבה של האמא. הוא הרגיש את הקדושה של האמא שאמרה שהוא שאול מהשם, מיד נתנה אותו לקדוש ברוך. זה בער לו בעצמות, זה נתן לו חיות, זה הרים אותו גם במצבים שאולי לא היה הכי טוב. המעיל הזה נתן לו את האנרגיה, את החיות. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם שואלים למה אני אשא פנים, אני אגיד לכם למה. בדרך כלל, מתי הבן אדם מברך? מברך שהוא שבע, ואכלת ושבעת. עם ישראל שאוכלים כזית או כביצה, הם נהיים שבעים. איך הם נהיים שבעים? אתה לא שבע מזה. הוא שבע מזה שהוא מרגיש, ממי זה בא לי? אותו כזית, אותו כביצה, בא מהקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש את האהבה שהקדוש ברוך הוא נותן. אצלו זה הטבעת נישואים שהאישה מקבלת. אז אצלו הוא שבע מזה. זה לא ברכה לבטלה, למה זה לא ברכה? הוא שבע באמת מזה. אני אומר, ואכלת ושבעת וברכת. ואנחנו שואלים, הרי זה ברכה לבטלה, זה לא ברכה לבטלה, הוא שבע, למה הוא שבע? הוא, עד כדי כך הוא שבע מהמאכל הקטן הזה, שלא רק הנשמה שלו שמחה, הגוף נהיה שמח. אתם יודעים שאנחנו נהנים מאוד, גם הגוף מתרחב. גם הגוף, זה פועל על הגוף. אומר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. הם שמחים בקצת שאני נותן להם. למה? הם מרגישים ממי הם מקבלים. הם לא מרגישים את מה הם מקבלים, הם מרגישים את הקשר. אני גם כן. מי כמך ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא. גם שיהודי בא לבית כנסת ומתפלל, והוא לא מתפלל הכי בסדר, ומדפדף את הדפים לך. וזה לא בסדר, צריך להתפלל בכוונה, ברור. אבל אל תחשוב שסגלוש ברוך הוא זה לא חשוב. איך שומע שכתוב דילוגו עליי האהבה, כתוב בספרים שהוא מדלג על התפילות, גם כן אני אוהב אותו. למה? כמו שהוא נהנה מהקצת שאני נותן לו בגלל הקשר, אני נהנה מאותו בן אדם שמתפלל גם לא הקצת הוא עושה, בגלל שזה הוא, בגלל שזה יהודי. זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה עושה שישא פנים מידה כנגד מידה. הוא נהנה, אני נהנה. וזה מה שכתוב, שבטך ומשענתך הם הינחמון. מה הפשט? שבטך ומשענתך. זה לא רק שאני נהנה שיש לי כסף, שיש לי בית, שיש לי משפחה. אני נהנה ממי זה בא. זה בא מהקדוש ברוך. זה לא רק ההכרת הטוב על הדבר עצמו, על החפץ, זה הכרת הטוב על הקשר. וזה בעצם העניין של ביקורים. אתה מביא טעינה, אבל מה אתה מביא פה? אתה עושה טרסק שלם מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. הוא נתן לך. וברגע שיהודי מעריך ומודה לקדוש ברוך הוא גם על כזית, גם על כביצה. אדרבה, כמה שהוא מודה על דברים יותר קטנים, זה מבטא יותר שמה הוא מודה על הקשר לקדוש ברוך. כמה שאתה יותר מודה, אתה פותח את שערי שמיים. אתה פותח עיסה השם פניו אליך. אתה עושה את הכלי שהברכה תבוא אליך גם אם חס ושלום, אתה לא הכי הכי הכי. אבל הקדוש ברוך הוא נהנה גם מהדברים הקטנים כמו שאתה נהנה. יש מכתב שהרי בפעם כתב למישהו שהתלונן שהוא חי בארץ בירושלים ויש לו 10 ילדים ואין פרנסה וחובות וסיפורים וסיפורים מסוימים מאוד בחר. והרב כתב לו מכתב: שמחתי לשמוע שברוך השם התחתנת בשעה טובה ומוצלחת ויש לכם שלום בית. אני לא אומר את המילים, אני אומר את התוכן. שמחתי לשמוע שברוך השם יש לך 10 ילדים בריאים ושלמים. שמחתי לשמוע שכל הילדים הולכים בדרך השם. שמחתי לשמוע שאתם חיים בירושלים עיר הקודש. רבי נותן כזאת רשימה, חתימה. בסוף הרבי כותב נון ב' נכתב בצידו, שהרבה פעמים הנכתב בצידו זה הנקודה. נון ב' זה שאתה לא מודה ולא מעריך את כל השפע שהשם נותן לך, זה סותם את הצינורות. יש צינורות ולמעלה יש לך שפע שצריך לרדת, אבל אם אתה לא מודה, לא עושה ואכלת וסבעת וברכת גם על כזית, זה סותם את הצינורות. זה הסוד שלנו וזה הסוד של הביקורים, לדעת להודות לקדוש ברוך הוא על תאנה אחת. התאנה הראשונה שאתה מתרגש, היא צומחת, אותה אני נותן לקדוש ברוך הוא. איך אמר רוז'ינר, פעם בא אליו אחד ובכה שיש לו הרבה צרות, אומר לו ככה, איך שכתוב, איזה הוא שותה המאבד כל מה שנותנים לו. אומר, מה הפשט? כל בן אדם יש לו שפע, יש לו שני ידיים, יש לו ראש, יש לו משפחה, לכל אחד יש משהו, בטוח שיש משהו. אז אבל מה הוא צריך להרגיש? שנותנים לך את זה, זה בא מהקדוש ברוך הוא. איזה הוא שותה שמאבד, שהוא לא עושה דרהרן, הוא לא קולט, הוא לא שומע שכל מה שיש לך נותנים לך, זה נתנו לך מן השמיים. יש סיפור יפה מאוד על השפת אמת. בא אליו אחד ואמר, רבי, יש לי חובות, חובות, חובות בלי סוף, מה אני עושה עם עצמי? אומר לו השפת אמת, אתה יודע, אתה צריך לפרוע את החובות שיש לך לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא יפרע את כל החובות שלך. אז מה הוא חושב, מה הוא הבין? הרבי מתכוון על העבירות, שאני אעשה תשובה על העבירות, זה החובות שיש לי, ואז אם אני אעשה תשובה, אז השם יפרע את כל החובות שלי. אומר לו, זאת אמת, לא, לא, לא. יש לנו, אנחנו אומרים את זה כל שבת, את הפסוקים המרגשים האלה, שכן חובת כל היצורים לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. מה החובה שלנו? להודות, להלל, לשבח, לפואר, לרומם ולהדר ולברך ולהלל ולקלס על כל דברי שבת ותשבחות. זה החובה שלנו. מאז אתה תמיד תתחיל להודות על מה שיש. אתה מחפש תמיד את החצי כוס הריקה, תראה את החצי כוס המלאה ותראה שזה בא מהקדוש ברוך הוא. לא סתם תשמח, אנשים אומרים, תשמח על חצי כוס, זה לא רק החצי כוס המלאה. זה לא רק שיש לך את הדירה ושעון וטלפון ומכונית אולי, תשמח שזה בא מהקדוש ברוך הוא. איך אומר התפארת שלמה, הודו להשם כי טוב, וברגע שתעשה הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, זה ימשיך לך את השפע. וזה חשוב מאוד לנו לחנך את הילדים שלנו. יש הרבה משפחות שבשבת עושים כזה סדר, שכל אחד מהילדים אומר את הדברים הטובים שהיה לו השבוע. איפה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא? איפה הוא מודה לקדוש ברוך הוא? ועכשיו נבין מה שאומר השפת אמת, למה ביקורים זה לפני ראש השנה? למה ביקורים זה הכלי לקבל את השפע באלול וראש השנה וביום כיפור? שאתה עושה את הביקורים בבחינה רוחנית. אתה מודה לקדוש ברוך הוא גם על קצת, בגלל שזה בא מהקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש את הקשר שלו, זה הכלי אל הברכה. אבל יש כאן משהו עוד יותר עמוק, ודבר יסודי מאוד, מה זה אמונה. ואנשים חושבים שאמונה זה דבר ממילא, ולא עוסקים בזה ולא לומדים מזה. ואחד הדברים שהבעל שם טוב דיבר והאלתר רבי בפרט דיבר, שכמו שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה לחיות באמונה. וזה לא מספיק שאבא שלי אמר לי שיש אלוקים ואני מאמין, אני צריך לפרוח אמונה, לגדול אמונה. כמו שאני צומח בפיזי, האמונה שלי צריכה לצמוח, הביטחון והקדוש ברוך הוא. וזה אתה יכול אם אתה לומד תורת החסידות שמדברת על האמונה. יש גמרא מסכת שבת דף למד א', אומרת המשנה, אמונה זה סדר זרעים. בכל אחד מהשישה סדרים יש איזה מידה מסוימת. אמונה זה זרעים, מה זה קשור אחד לשני? אומר הירושלמי, והתוספות מביא את זה שם על המקום, מה זה זרעים? שהוא עושה זריעה. אומר הירושלמי, מאמין בחי העולמים וזורע. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא וזורע. לכן זרעים זה נקרא אמונה. מה הפשט בזה? דבר נורא מעניין. אנחנו, יש לנו, אתם יודעים, יש לנו בתורה שני מצוות. יש אמונה ויש ידיעה. הרב אומר שיש מצווה להאמין בקדוש ברוך הוא. ויש מצווה וידעת היום. אז החסידות מתייחסת לשתי המצוות האלה. מה אני מאמין? שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. דבר ראשון, פשוט. אבל לא רק זה, אומר הבעל שם טוב, והיום אין לנו הרבה זמן להאריך בזה, שהשם מחיה את העולם כל רגע ורגע. ואתה מחיה את כולם. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. כמו שהבטריה נותנת אנרגיה בטלפון כל רגע. כמו שהעץ כל רגע צומח מהכוח הזריעה, מהכוח הצומח שבאדם. כמו אנחנו חיים מהנשמה שכל רגע מחיה אותנו. אם חס שלום זה עוזב אותנו, אין בן אדם. הקדוש ברוך הוא זה הרוח החיים של העולם. יפה. אומר הרמב״ם, איך התחיל עבודה זרה? זה לא היה סתם אנשים פשוטים לקחו את השמש, הירח, יעבדו. זה לא, זה בטוח שלא. אומר הרמב״ם שזה היה פילוסופיה עמוקה. מה? הם ראו שמש, ראו ירח, ראו אש, ראו לכל, היה הרבה סוגי עבודה זרה. מה הם חשבו? כל מלך נורמלי, הוא לא מתייחס לדברים הקטנים שבעולם. המלך של אנגליה, של בלגיה, שהם היום הם בכלל לא מלכים. מדבר גם המלכים של אז, שברוסיה, בספרד, הם לא התייחסו, היה להם שרים, היה להם אנשים משמשים, הוא נתן לכל אחד תחום, אתה אחראי על, על, על הסכום עבודה, אתה מתחיל על, על, על כל אחד בתחום אחר. אז יש לו שרים. כשאני צריך משהו, למי אני בדרך כלל הולך? אני לא הולך לראש הממשלה, למלך, אתה הולך לשר. לא הולך, אתה ממשיך הלאה, אבל הוא אחראי, ואם אתה הולך לראש הממשלה, הוא אומר לך, יש שר שאחראי לזה. מה הם חשבו? השם עשה שמש, עשה ירח, עשה אש, עשה דברים. אה, יש להם כוחות. הם קיבלו את הכוחות מהקדוש ברוך הוא. בטוח. זה לא שלהם יש כוח, לא שהם חשבו שלשמש יש כוח. שמש זה נברא. אבל אותו האלוקים ברא את השמש, ועשה אותו לשר, ברא את הירח, עשה אותו לשר. אז הם הלכו ועבדו לשרים בכדי לקבל שפע. זה נקרא עבודה זרה. מכיוון שמי כאשם אלוקינו, המקביל השבת והמשפיל לראות בשמיים וארץ, השם מנהיג כל עלה קטן שזז במילימטר, כל איזה קמת בבגד שלנו, זה גם השגחה פרטית. השם מנהיג את העולם, הפרטים הכי הכי קטנים, השם מנהיג את העולם. עכשיו בוא נראה מה זה אומר לנו, וזה דבר יסודי מאוד באמונה. כשאנחנו לחס ושלום למישהו כואב הראש, אני אגיד הוא לוקח אספירינו, משהו אחר. לקח, הפסיק לכאוב הראש. אתה שואל את הבן אדם, איך הפסיק לכאוב הראש? הוא אומר, לקחתי אספירין. אבל רגע, 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 מה זאת אומרת אספירין? אספירין עזר, הקדוש ברוך הוא. כן, בטוח הקדוש ברוך הוא, אין שאלה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאספירין כוח לרפות. אז רגע, רגע, אז מה הפשט? אספירין עכשיו, הוא יכול לרפות. הוא מקבל את הכוח מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא קיבל כוח, ועכשיו יש לאספירין כוח. שאני מחזיק משהו, ואני עוזב, וזה נופל. למה? אומרים כוח המשיכה, גם לפי תורת היחסות של איינשטיין, הרי אומר שזה לא בדיוק, אבל בוא נגיד כן. אז מה אנשים חושבים? השם ברא כוח המשיכה. השם עשה חוקי טבע, והם מנהיגים את העולם. ברור שאין להם כוח עצמאי, אבל מהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח. זה בבחינה מסוימת חיסרון באמונה. זה בבחינה מסוימת מעין השורש של העבודה הזרה של פעם. יהודי, האמונה שלו, שגם הטבע הוא למעלה מהטבע, וגם כוח המשיכה זה כוח אלוקי שמושך את הדבר שנופל. וגם האספירין שריפה לך את הכאב ראש, זה הכוח האלוקי, הקדוש ברוך הוא, הוא עבר בדרך צינור באספירין, בדרך מעבר באספירין, אבל לא שלאספירין יש איזה כוח, לא שלכוח המשיכה יש איזה כוח. וזה דבר עמוק מאוד שכל אחד צריך להחדיר לנו את זה בראש. אין שתי דברים, יש טבע, אנשים חושבים העולם מתנהג בדרך הטבע, ויש למעלה מן הטבע, שלפעמים עושה דברים למעלה מן הטבע. הטבע עצמו, אין הבדל, הטבע עצמו למעלה מן הטבע. מה ההבדל? שטבע זה הנהגה אלוקית, תמידית, ולכן כל פעם שאני עוזב דבר הוא נופל, השם תמיד אומר שיפול, 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 נראה לי שיש מעין איזה חוק, ויש מעל הטבע שזה פעם ככה ופעם ככה. אבל האמת היא שזה הכל אלוקות. בני ישראל היו במדבר, אכלו מים מן השמיים, ראו לחם מן השמיים, בחוש ראו אלוקות. לא היה ספקות, לא היה שם. הם באר של מרים הביאה להם מים. העננים, היה עמוד הענן, עמוד האש, כל השרפים וכל הנחשים, כל ההרים והבקעות, את הבגדים, עשה כפי שרו אלוקות בחוש. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בא לארץ, כי תבואו אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל. אתה הולך לעבוד, לזרוע, אין מן, אין אוכל, אין כלום. מה יקרה חס ושלום שבן אדם ירד לעולם הגשמי? יזרע, יקצור, יאכל, הוא ירגיש, זה אני. נכון, השם מביא מים, השם מביא רוח, השם מביא גשם, אבל תראה מה שאני עשיתי, אני זרעתי, אני קצרתי מהחוכמה שלי. הוא יאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא. הוא יתחיל לחשוב, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. הוא יתרגל, אתה רואה, אני זורע ויש. אני קוצר ויש לי פירות. יש כזה סיפור שפעם אחד חיתן את הבת שלו, בן אדם מאוד עשיר. הוא כך שמח, שמח, ויום אחרי החתונה לוקח את החתן, מכניס אותו לבית חרושת שלו. אומר לו, תשמע, אתה כמו הבן שלי, זה היה הבת יחידה, אתה כמו הבן שלי, אני לוקח אותך בן, אתה שותף בעסק חצי חצי. שמח, חיבק אותו, נשק אותו יפה. אחרי זה הוא אומר לו, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? על מה אתה רוצה להיות אחראי? על הנהלת חשבונות? הוא אומר לו, זה לא בשבילי. על הקליינטים? זה לא מעניין. לנסוע לחוץ לארץ, לחפש עוד אנשים, עוד קשרים, עוד... לא, שווה, אני נורא אהב אותך, אתה כמו אבא שלי, זה לא בשבילי. אז מה אתה רוצה? יציע לזה, יציע לזה. בסוף הוא אומר, תשמע שווה, אני מציע. תקנה את החצי שלי ונלך לחיים טובים ולשלום. בן אדם בא לארץ, מקבל כל טוב, אבל הוא מתרגל שזה שלו. הוא יתחבר לטבע, הוא ירגיש כוחי ועוצם ידי. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. אני נותן לכם קצה של חוט, שברגע שתחזיקו את זה, כל זמן תזכרו ביקורים. הביקורים הזה שמים גומי כתוב, שם גומים. מה זה גומי כתוב? ראשי תיבות גדולים מעשה השם. תמיד תתבונן שגם החרישה וגם הקצירה וגם הזריעה, הכל מהקדוש ברוך. הביקורים זה ירים אותך שתזכור תמיד את הקדוש ברוך. שלא תברח מזה, שלא תצא מזה. וגם את הטבע היה לנו פן, שלפני הרבה הרבה שנים, שאחרי כמה ימים שהוא בא לעולם, הוא שיש לו בעיה בלב, הוא נולד ביום ב' של חג הסוכות, ובשמחת תורה הוא נפטר. ואז אחרי הפטירה שאלנו את הרופא, רופא מאוד גדול שטיפל בו, אמרנו איך זה קורה? זה היה משהו במילי מילימטר שלא היה במקום בלב. איך זה קורה? אז הרופא הגוי הזה מסתכל עליי, אני זוכר עד היום את המבט שלו. הוא אומר לי, רבי, אתה שואל כאלה שאלות? אני מתפלא עליך. אני שואל איך זה קורה? הוא אומר, הפלא לא איך זה קורה. הפלא איך זה אצל 7 מיליארד אנשים שחיים בעולם, זה לא קורה. המערכת של גוף האדם היא כל כך מורכבת, ביליונים, ביליונים, ביליונים של דברים שכל רגע צריכים לעבוד בתיאום לא נורמלי, בתיאום שאין לנו מושג כזה. וכל כמה שאני לומד יותר, אני יותר משתומם על מה גדלו מעשיך השם. הפלא איך זה קורה. אנחנו התרגלנו לטבע, בא הביקורי ואומר לנו, תחיה מעל הטבע. תחיה, ועכשיו נוכל להבין למה משה רבינו נרעד שביקורי מתבטל. חס ושלום, נאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבינו תפילה. נכון שתפילה כנגד קורבנות, אבל מה התוכן של התפילה? מה הנשמה של התפילה? לא נשמה פרים שפתנו, מה התוכן יהיה? תרגיש את הביקורים, תרגיש את הקדוש ברוך הוא, תרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע שיש לך. תחיה עם ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא איתך בכל רגע. ולכן אומר גם השפת אמת שזה הכנה לראש הנה. מה זה כל העניין של ראש הנה? מה אנחנו אומרים בתפילה? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. הכתרת המלך, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. לכן נוכל להבין את הספרי הזה, שהספרי הזה אומר למה זכינו בארץ ישראל, בזכות הביקורים. אם בלי ביקורים השם לא היה מכניס אותנו לארץ, אנחנו נהיה יכולים להיטבע בארץ, להיות נעלמים בארץ. והקדוש ברוך הוא נתן לך את הקצה של חוט, את הביקורים, שתצמח. לכן להבין את העל שלך הקדוש, למה מהביקורים עשו כזה רעש? בגלל שזה לא מספיק להגיד לך, צריכים לעשות את זה כזאת חוויה שזה יחדור לך בנשמה. כל כולם הולכים איתך ביחד ושרים בדרך, ולא הלכו מהר, כתוב הלכו רק שני שליש של היום. הדרך נמשכה הרבה זמן, וכשבאו לירושלים כולם באו לקראתם ושרים וריקודים ושמחה, וכל הבעלי עסקים סוגרים את החנויות שלי. בשביל מה? בשביל 3 תהילים? מה הולך כאן הסיפור? זה חדר, זה חדר, זה גדולים מעשי השם. זה יחדיר לנו שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, ומאוד חשוב לנו על הרבה דברים. אני לומד, שומע, אבל זה לא חודר לי, אני לא קונה את זה. יש כזאת בדיחה שפעם מישהו באמריקה היה לו עסק של פירות, והעסק לא הלך הכי טוב, לא הלך הכי טוב. אז בא אליו מישהו, חבר טוב, אמר לו, מה? הוא היה לא הולך. אז הוא אומר, תשמע, אני אביא לך עצה טובה, תכתוב פלקט פירות מארץ הקודש. אחרי 3 שבועות הוא בא אליו, נו, איך הולך? אל תשאל, באים, קונים, 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 וואו, פירות מארץ הקודש. אוקיי, אתם יודעים, אמריקה, אמריקה, ארץ הקודש, היום מוכרים בקופסאות בארצות הברית, אוויר מארץ הקודש. אמר לו, אני אתן לך עצה יותר טובה, תכתוב פלקט בכניסה לחנות, פירות מירושלים עיר הקודש. מיד עשה את זה. פס, אחרי 3 שבועות בא אליו, אל תשאל, עומדים בשורה, בתור. ירושלים, אין שום חנות בכל ניו יורק שמוכרת כאלה דברים. מה אתה רוצה? עצה יותר טובה? ברור. נשים פלקה, תכתוב, פירות מהכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. וואו, איך אתה כזה גאון? וואו, מה אני אעשה? אני מרחיב את החנות, עכשיו לא... בסדר. שם פלקה, אחרי 3 שבועות הוא בא חנות ריק, מתלונן, מה קרה? אל תשאל מה. שם את הפלקה, אנשים באים, לוקחים את הפרי, נותנים נשיקה ומחזירים את זה בחזרה. יש אנשים שבאים אל הכותל, נותנים נשיקה. יש אנשים שבאים לבית כנסת, נותנים נשיקה לספר תורה. צריך לקנות, צריך לשלם ולקנות את זה. הביקורים עשה החוויה הזאת, הטרס כזה, שאלשר שואל למה? בשביל להחדיר בנו את אותו הרגשה, שתהיה אחר. ולכן נוכל להבין שבביקורים כל אחד ואחד באופן יחיד בא למזבח ולדבר. זה לא כמו כל הקורבנות, אומר המלבים, ודבר חידוש הוא שישראל יכול להתקרב כל כך אל ההיכל לעשות תנופה, השתחווה. זה לא היה בכל הקורבנות, רק בביקורים היה את החוויה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל יש פה עוד דבר מאוד עמוק. שואל הפרי חדש, כתוב בהתחלה והיה כי תבוא. שואל הפרי חדש, כל מקום שכתוב והיה זה הבטחה. והיה, זאת אומרת השם אומר לך מה הולך להיות. השם אומר והיה כי תבוא ואז תעשה את מצוות ביקורים, והיה זה לשון הבטחה. הוא אומר במצוות אני לא יכול להגיד והיה. מצוות זה יש לך בחירה. יש לך בחירה לעשות או לא לעשות. אז מה הפשט והיה בלשון הבטחה? הוא אומר ככה, זה הולך על הסוף. שם כתוב בסוף, ושמחת בכל הטוב. אומר, אם תעשה ביקורים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שיהיה לך שמחה. מה זאת אומרת? אמונה באמת, שאתה זורע בחי העולמי, אתה מאמין בחי העולמי וזורע, מה פשט? לא כמו כל בן אדם שהוא זורע, למה הוא זורם? כי הוא רואה, אנשים זורעים וזה צומח, לא. מה שאנשים זורעים זה לא אומר שאצלי זה יצמח, כי הוא יודע שכל הקדוש ברוך הוא עושה. הוא לא סומך על הטבע, אצלו אין טבע, הקדוש ברוך הוא. הוא מאמין בחי העולמים, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא זורע. לא מכיוון שכל אחד זורע והוא רואה שלכולם מצליח, גם אני אעשה, זה לא אומר שום דבר, הקדוש ברוך הוא עושה. זה נקרא זריעה, אתה זורע ואתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה לא מאמין בטבע. ברגע שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה שמח. אתה מרגיש בידיים שלו. יש כאן דבר מאוד יפה. יש, אתם יודעים, אחד מהמלאכות בשבת שאסורות זה, סותר על מנת לבנות. יש מחלוקת מהחכמים ורבי יוסי. רבי יוסי אומר, מתי אתה חייב על סותר על מנת לבנות במקומו? אתה שובר בית ורוצה לבנות במקום שלו. אם אתה לא רוצה לבנות במקום, אתה לא חייב. ככה לפי רבי יוסי, ההלכה היא לא כך. אומרת הגמרא, שאלה עצומה, הרי אנחנו יודעים שכל מלאכת שבת לומדים ממלאכת המשכן. מלאכת המשכן, הרי כל פעם עם ישראל בנה את המשכן, וסתר אותו, פירק אותו, והמשיך הלאה, אז הם לא סתרו ובנו אותו באותו מקום. אז איך רבי יוסי אומר שסותר צריך להיות דווקא במקומו? הרי כל מלאכת המשכן שמזה לומדים מלאכות שבת לא סתרו ובנו במקומו. אז הריטב"א אומר, רבנו חננאל אומר, הם לא ידעו, אולי הקדוש ברוך הוא כן יחזיר אותם. אבל רב חיים שמואלביץ' אומר הסבר יפה. כשאימא לוקחת את הבייבי שלה, אתם יודעים יש אנשים שלוקחים את הבייבי ככה על, על הבטן או על הכתפיים או הידיים, ונוסעת לטיול, נוסעת לקנדה, ל-770, לארץ ישראל, לאוסטרליה, לבלגיה, לאנטוורפ, היא נוסעת ממקום למקום נוסעת. אחרי חודשיים שהיא הסתובבה, היא באה, אוספת כל המשפחה שלה, איפה היית? מתחילה לספר את כל ההיסטוריה, הייתי פה, והייתי פה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה. אבל אם נשאל את הבייבי איפה היית? הייתי בידיים של אמא. אנחנו בחיים עוברים הרבה דברים בחיים. אבל לבן אדם שיש את המאמין בחי העולמים וזורע, הוא מרגיש תמיד בידיים של הקדוש ברוך. הוא תמיד שמח. הוא תמיד מאושר, הוא יודע, הילד תמיד מאושר. גם שהוא בוכה זה בכי של רגע. אבל מה הוא תמיד מרגיש? אני בידיים של אמא, אני בידיים החמות עם המון אהבה. אומר הקדוש ברוך הוא, תביא ביקורים, תרגיש אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. איך שפעם אמר אותו החסיד, שאני לא זוכר את השם שלו, אני מעולם לא איחרתי לאווירון או לטקסי או לרכבת. אני תמיד בידיים של הקדוש ברוך הוא. אני מעולם לא נפלתי, מכיוון שאני בידיים של הקדוש ברוך הוא. לפני כמה זמן הייתי לאיזו הרצאה, שיעור, והיה שם אחד שליח של הרבי ליפשיץ, היום הוא נמצא ברוסיה, באוקראינה, אבל הוא סיפר לי סיפור על השליחות שלו שהיה באמריקה, ברוסיה. זאת אומרת, הוא בהתחלה היה באמריקה ואחרי זה נסע לרוסיה. הוא אומר, היה לי הרבה מוסדות, עלה לי המוסדות 180 אלף לחודש, אבל היה לי 10 גבירים שכל אחד מהם נתן לי 18 אלף. אתם יודעים, ברוסיה יש מיליארדרים, וחייתי מאוד בשקט. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, לא הוא, לא צפוי. תוך תקופה קצרה פתאום, שתיים נסעו לארץ, אחד התגרש מאשתו, אז אשתו לקחה לו הרבה כסף. למעשה, רובם הפסיקו לתת לי כסף, ואני הייתי בפני שוקת שבורה. אז הכנסתי בטלפון שלי את הרשימה של גבירים באמריקה, נסעתי לאמריקה. נסעתי לאמריקה, הוצאתי מחשב את הליסט של אנשים עשירים, ואני אסוף כסף. לא ידעתי מה, התפללתי לאשר. בא לאמריקה, הלכתי לישון, קם בבוקר, פותח את הטלפון, נכנס וירוס, נפטר, איננו. ואני רגוע, שקט. אני יודע, לאשתי במחשב יש, אני אתקשר אליה יותר מאוחר, ואני אבקש את הרשימה. ומי תקשר הביתה, מה שלומך, מה שלום הילדים, הכל הבית ספר, פה, שם. ואני שומרת, אל תשאל מה שקרה, אל תשאל מה שקרה, מה קרה? אני פותחת את המחשב, והכל נמחק, נכנס וירוס, הכל נמחק, אין שום דבר. הכל הלך פייף. ריבונו של עולם, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? מה אני יכולה לעשות? אוקיי, אין ברירה. אז הוא אומר לעצמו, מה אני אעשה? לא יודע. הוא הזמין קבוצה של בחורים, זה היה בדיוק לפני הפסח, קבוצה של בחורים, לעשות 10 סדרים ברחבי המקום שלו, בהרבה עיירות, בהרבה מקומות, כל סדר 2 אנשים. מתקשר אליו הסוכן, אומר, תשמע, אתה צריך לשלם לי, זה הרבה כסף. אני לא נותן לך את הכרטיסים, עוד יש לך עוד חוב, אני תמיד יודע, אין לי איתך בכלל הבעיה, אתה תמיד בסדר. בסדר, באתי אליו, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני נכנס למשרד, אז מה זכירה אומרת לי, הוא כבר בא, תיכנס אל הצימר שלו, למשרד שלו, הוא כבר בא. נכנס לצימר ואני לא יודע מה לדבר איתו, אין לי חיות, אני יבש לגמרי. ואז אני אומר, פתאום אני רואה על הקיר, פלקט כזה, מודעה כזאת שכתוב, יש אנשים ששמים כאלה אמרות חוכמה. וזה נתן לי אש. הרים אותי, נתן לי כנפיים. אחרי כמה זמן הוא נכנס, ואני מדבר איתו בהתלהבות, בחיות, אל תדאג, עכשיו אין לי, אני הולך לאסוף את הכסף, יהיה לי את הכסף, אל תדאג, דיברתי בהתלהבות, שכנעתי אותו. האמונה הזאת, הביטחון שבי, זה כמו הדבקתי אותו, הווירוס הזה עבר אליו. נתן לי את הכרטיסים. זה היה ביום שישי, באתי לסיים אותי, התוועדתי. אנשים התרגשו מאוד מזה. במוצאי שבת אספתי את כל הכסף שהייתי צריך. מה היה כתוב שם? זה אמרה שאולי הרבה ממכם כבר שמעו. אבל צריכים לעשות את זה דרהרן, להפנים את זה. אל תגיד לקדוש ברוך הוא כמה הבעיות שלך גדולות. תגיד לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. תרגיש בידיים של הקדוש ברוך הוא. ואז ושמחת. נעשה את מצוות הביקורים. נודה לקדוש ברוך הוא על הכזית והכביצה שהשם נותן לנו. נהיה שבעים מזה, ואז יישא השם פניו אליך, ואז נגיש שפע ברכה, ואז נחיה בידיים של הקדוש ברוך הוא, עם שמחה וטוב לבב, שנזכה בקרוב לביאת המשיח, שאז תהיה השמחה העיקרית בקרוב ממש.